העקרונות, המודעות העצמית, עמוד 43. פסקה שנייה. מה מתרחש כאן? כן, אנחנו כרגע שואלים את השאלה, מהו אותו הדבר שאוחז בנו כמו בשרשרת, בשעה שאנחנו באים, שאנחנו נפגשים עם כל המצבים וניסיונות, ואנחנו מגיבים באופן כמעט מסורתי, באותו האופן שהגבנו בשנים האחרונות, אותו אירוע, אותו כישלון, אותו אירוע, אותו כישלון. סטים של תגובות ידועות מראש, כמעט כבר אפשר לצפות את מעשינו. אנחנו ודאי נגיב באותו האופן, כמעט ואין סיכוי שנגיב אחרת באותו מצב. מה קורה כאן? זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים להגיב אחרת, אנחנו באמת רוצים שהפעם לא נכעס. משהו בתוכנו רוצה, אבל שזה מגיע לשעת מבחן וניסיון, כאשר עומד מולנו אותו אדם ואומר את מה שהוא אומר, בדרך פלא, הוא שם לאל ומבטל לחלוטין את אותו הרצון לא לכעוס. למה הרצון הזה כל כך נקבי? למה הוא כל כך חלש? מה זה שמה? אותו הכוח העודף, העדיף, חזק יותר. למה? ממה הוא מונע? ממה ניזון הרצון האחר שגורם לכעס? מה קורה שמה? מי מזין אותו? מי מעניק לו את העוצמה הכבירה? זו בעצם השאלה. זו השאלה שנשאלת כאן, בעמוד 43, פסקה שנייה. מה מתרחש כאן? תהיה השאלה. מדוע לכוח הרצון שלנו בשעת מעשה? כן? מדוע לכוח הרצון שלנו, רצון הטוב, כן? שוב, כמו שאמרתי, אותו רצון לא ליפול הפעם. למה אין לו השפעה על התאוות וההרגלים? למה בשעת מעשה? כאילו אני כל כולי עובר לרשות אחרת. כאילו כוח אחר שולט עליי. והרצון שלי, אותו רצון מוכר, מודע, פעיל. מי שם עליו בכלל? לא סופרים אותו בכלל. רצון אחר, אלים יותר, חזק יותר, שורשי יותר, ותיק יותר. פתאום הוא כזאת, מעיף אותי לכל הרוחות, ויורש את מקומו של הרצון הטוב, ומכניס אותי שוב ושוב לאותה תגובה מעצבנת, שמשחזרת את עצמה כבר, 3,500 ימים האחרונים. כן, אותו הדבר. מוזר, מוזר. מדוע לכוח הרצון שלנו אין השפעה, אולי אין השפעה מספקת, נוכל לומר, על התאוות וההרגלים? מדוע קשה לנו כל כך להביא את כל אותם קבלות טובות שלנו לידי מעשה? מי ניצב שם בדרך אל המעשה? מי ניצב שם בדרך הזו בין אותו רצון טוב למעשה? מה עם השלבים ששעריהם סגורים בפני הרצון הטוב? יש מהלך שלם, הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. הרבה שלבים, הרבה בחינות, חוליות, עולמות, הייתי אפילו אומר. טוב, אני רוצה ללמוד את כל השס. הרצון הוא באמת אמיתי. ודאי שאני רוצה ללמוד את כל השס. אבל כשאני בא לממש, פתאום המימוש עובר דרך שערים. אני צריך לבקש אישור מהגוף, אני צריך לבקש אישור מהשכל, מהמחשבה, מהרגלי המחשבה שלי. אני צריך לבקש אישור מהרגש. אני צריך לבקש אישור מהמוני כוחות בתוכי. עכשיו, איפה הכוחות האלה נמצאים? אני רוצה להיות אמיתי שיתגייסו לצו 8 של הרצון. אבל הכוחות האלה מסתכלים עליי בעיניים ככה. סליחה, אבל אנחנו כבר ברשותו של רצון אחר. זה דבר נורא מוזר. כאילו יש להם איזה בעלים אחרים. אתה לא יכול לעבור דרכנו. חיל האוויר האמריקאי רוצה להפציץ בעיראק. אז צריך אישור של ערב הסעודית. אבל ערב הסעודית, אנחנו לא יכולים לתת לכם שדה נחיתה. לא יכולים. מצד האמת הם נתנו להם, לא משנה, אבל דוגמה. לא יכולים. כדי להגיע לעיראק, צריך לעבור דרך ארץ אחרת. אבל אם הארץ האחרת הזו, יש לה כבר ברית עם מישהו אחר, לא ייתנו לך לעבור דרך שם. נמצא שהרצון הטוב תקוע בדרך בין אמריקה לעיראק. אותו דבר גם פה. בסיסי הנחיתה, לצורך העניין, או המראה, איך שנקרא לזה, בסיסי הנחיתה, כן, שהרצון הטוב שלי, כדי שיוכל להתגלות בפועל, צריך לנחות בהם ולהמריא מהם, הם דפוסים. אין אישור נחיתה והמראה משם אל היד. יש שם מידות, אהבות, יצרים, מלא מלא פקידים ופקידי פקידים, כוחות כאלה ואחרים. וכולם מסתכלים עליי ברחמנות ואומרים, יש לנו אדון אחר. הרצון הטוב שלך מאוד נחמד. אבל מהו לעומת אותו כוח אדיר שנקרא דמיון? מהו לעומת אותו כוח הדמיון שטיפחת במשך שנים על גבי שנים בראיית המציאות? כאשר מישהו מדבר אליך לא יפה, כוח הדמיון אמר לך שאתה עכשיו נמצא במצב של איום של ממש על כבודך, וממילא אתה צריך להגיב בסערת רגשות. כוח הדמיון כבר, איך אומרים, כבר קבע את האתיקה בהתנהלות שלך. אז מה אתה מתפלא שהרצון הנשמתי הזה, עם כל גודלו, אבל הוא מלך עלוב, הוא מלך אבל בלי עם. העם זה כוחות הנפש, הוא מלך נהדר, אבל אין לו עם, הוא מלך גולה. הוא רוצה לחזור ולהחזיר את המלכות שלו בנפש? פה יהיה מאבק. ואתה צריך להכיר טוב טוב מי חולל את המרד בחצר. מי הוא המלך שחותר תחת הרצון הטוב? הדמיון. זה מה שאנחנו רוצים להגיד פה. סוגיית כוח הדמיון שאנחנו מדברים בה פה, אנחנו רוצים לזהות את הדמיון ככוח שהוא מהווה את הדלק העיקרי להטיית כוחות הנפש למגמות אחרות, למגמות לא מוסריות, קטנוניות. אז מה הפלא שברגע המפגש בין הרצונות, הרצון הטוב ידו על התחתונה במובן מסוים, ברמה הקיומית. בעצם עובדה שרצית טוב, אתה תקבל איזה שכר. זה לא דבר מבוטל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אנחנו לא באים זלזל ברצון הטוב הזה. למרות שהוא משתבר על סילי המציאות, לעת עתה לפחות, אנחנו לא מזלזלים בזה. בעצם היכולת לעלות בכלל בדעתי את הרצון הטוב, במיוחד במצב שבו הייתי שרוי, לבוא ולרצות טוב, זה תעוזה. זה תעוזה אדירה. איך אמרנו פעם? בעל שדה. בעל שדה שליסטים לקחו לו את השדה. העיף אותו לכל הרוחות. הוא עומד שם על איזה גבעה סמוכה לשדה, והליסטים עושים מה שהם רוצים עם השדה. הם זורעים, חורשים, זורעים, קוצרים את הקמה, עונה אחת, עוד עונה, שלוש עונות. וכל מה שעושה בעל הבית, שלמעשה אין לו שום בעלות על השדה כרגע, אבל כל מה שהוא עושה זה עומד על הגבעה ואומר, זו שדי, זו שדי. זהו, גמר לו, זה מספיק כדי שהם לא יקנו את השדה בייאוש בעלים. כל עוד הוא לא מתייאש, כל עוד הוא מביע רצון, זה דבר גדול מאוד. ערכם של הרהורי תשובה, דבר גדול. שלא יתקבל הרושם, כאילו אנחנו באים זלזל פה ברצון הטוב. למרות שתוקפו המעשי הוא כל כך חלוש כביכול. לא, אבל אנחנו לא דנים בזה עכשיו. כן? אנחנו לא דנים. סוגיה אחרת, סוגיה שאנחנו עוסקים בה, היא סוגיה שנוגעת למישורי הביצוע. למישורים היותר תחתונים של הנפש והגוף, הביצוע, הביצוע. אנחנו רוצים לזהות שם את קיני דאש. אנחנו רוצים לזהות שם את קיני הטרוריסטים שמפריעים לנו להחדיר את הרצון הטוב הזה בתוך החיים. זה מה שאנחנו רוצים לברר. אז אין מנוס מלדבר בשפה הזו. אבל רצון הטוב, ברוך השם. אז מה? מדוע קשה לנו כל כך להביא את כל אותם קבלות טובות שלנו לידי מעשה? המחסום העיקרי, קיר הברזל, שעומד בדרכנו, הוא כוח הדמיון הפעיל שלנו. כוח הדמיון הפעיל, שימו לב, כוח דמיון פעיל, יש מצבים לא יצויר, אולי מצב תיאורטי, אולי מציאותי, כן? שאותם הרגלי חיים שאספנו, אספנו אותם כאמיר גורנה, ממש אותם הרגלים אינסופיים של מחשבה ורגש ומידות, אותם הרגלים שנוצרו בתוך נפשנו כתוצאה מיחסי הגומלין של הכוחות האלו עם הדמיון, יכול להיות שאותם הרגלים בשלב מסוים, לא יצויר שאדם פתאום, הכוח הדמיוני שלו, נגיד, פתאום נחלש. נחלש. ולאט לאט ההרגלים האלו כבר לא מקבלים אספקה מהדמיון. לא מקבלים. הם לכל יותר נעשים הרגלים, כן? הרגלים נפשיים אמנם. אבל הם כבר לא מוזנים על ידי הדמיון. קרה משהו לדמיון. הדמיון לא פעיל כמו שהייתי בן 10, כמו שהייתי בן 12. יכול להיות שאותה חומה הייתה מתפוררת אט-אט, כמו גשר שלא מתוחזק. גשר לא מתוחזק, מיוחד אם הוא נמצא מעל אגמים מלוכים, במקום שהוא מועד לסערות של שלגים וגשמים. כן? מקום כזה, גשר כזה, שנה, שנתיים, שלוש, לאט לאט, קורוזיה אוכלת בו, כן? הברגים מתחילים להחליד, כל מיני נקודות וחיבורים מתחילים להיחלש. חוזק החומרים זה, עד שבסוף פרקים אותו, אני יודע, או שמשפצים אותו. דבר דומה לזה יכול בהחלט להיות, ואין לי כרגע את היישוב הדעת להביא ראיות לזה, אולי מהלך הדיבורים, יש גשרים דמיוניים, שבשלב מסוים של חיינו, הדמיון פסק להזין אותם בצורה נמרצת, כמו שהיה בגילאים אחרים. יש לזה כל מיני סיבות למה נחלש הדמיון. אבל מאוד יכול להיות. למרות שזה לא לגמרי דומה אחד אל אחד לדוגמה הפיזית של הקשרים, אבל משהו בחוזק החומרים של ההרגל הולך ונחלש. אין את הדבק הטוב. אין את אותו דבק דמיוני שהוא גורם לאומץ של ההרגלים. לאומץ הציורי, כפי שהסברנו בשיעור הראשון, שדיברנו על כוח הדמיון, האומץ הציורי, ציורי הפאר שמשלהבים את הרגש ומאמצים את האחיזה בהרגל, אין. אלא ההרגלים האלה חיים משנות הטובה של הדמיון. יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, שקירות כאלו, מחיצות ברזל כאלו, עם השנים נחלשים. לאט לאט קורוזיה, לאט לאט הדינמיקה של החיים, כן? ההשתדלות שלנו, להיטיב מז, לאט לאט מחלישים את הרגלים האלו. אבל אם הדמיון הוא פעיל, זה אמור במיוחד לגבי אנשים שכוח הדמיון אצלם הוא פעיל, שהכוח הדמיוני חזק אצלם, כלשונו של המורה נבוכים, שהוא אומר שיש אנשים שכוח המדמה אצלם הוא חזק, אלו אנשי החלומות והחזון, הוא מתאר שם כל מיני סוגי כישרונות, ומסווג כל כישרון, כל תכונה נפשית, למקצועות או לתפקידים שאנשים כאלה ראויים למלא. הוא מדבר על אנשי כוח המדמה כאנשים בעלי תפקידים מאוד מסוימים. אנשים בעלי כוח מדמה חזק, הם צריכים לדעת שמצד אחד יש להם כלי רב עוצמה, יכולים להגיע לנבואה ביד הנביאים אדמה, לדמות צורה ליוצרה. מצד אחד יכולים להגיע למדרגה מאוד גבוהה, אבל זה בתנאי שהם עוסקים בתורה, כן? כדי לברר את כוח המדמה. כוח המדמה בטבעיותו, אם לא עסוקים במידה מספקת בלימוד תורה, כוח המדמה חבל לזמן, הוא מתמסר לכוחות הנמוכים, ופשוט מפתח אותם, מפתם אותם, מצייר אותם, מסיר אותם. אבל יכול להיות, אנשים כן בעלי כוח מדמה, הרגלים שלהם השליליים, הם הרגלים יותר אמיצים, יותר חזקים. הדבר ברור. אז אם כן, שאתה שואל את עצמך, למה אתה לא מצליח להביא לידי ביטוי מעשי את הקבלות הטובות שלך? התשובה היא, כוח הדמיון. למדרגותיו. המחסום העיקרי, שימו לב, לא בלעדי, אבל הוא מחסום עיקרי שעומד בדרכנו, הוא כוח הדמיון הפעיל שלנו. זה מה שהדגשנו, דווקא כאשר הדמיון הוא פעיל. שמתבסס בעיקרו על ניסיונות העבר שחווינו. דוגמה, אדם אוכל מאכל, והמאכל הזה הוא לא טעים לו. החך הוא לא טעים לחך, אבל הוא לא מסתפק בזה שזה לא טעים לחך. מה עושה אדם בדרך כלל? בדמיונו הוא מצייר את אותו מאכל, כמה? כגורל נפש. ואז שמציעים לו את אותו מאכל, זה לא מצד החייך, זה מצד הדמיון. הדמיון מעצים את הסלידה. הסלידה היא כבר לא נמצאת על המידה הטבעית שלה, דיברנו בשיעור הקודם, הזכרנו את העניין של הביטוי הטבעי, התגובה הטבעית הבסיסית. זה כבר לא ניצב שם. זאת אומרת, אם סניתי אבוקדו, אוי, אני לא יכול לראות אבוקדו. אם התנין מבהיל אותי, אני לא יכול לראות גם צעצוע של תנין. זה מקבל ממדים מפלצתיים על ידי הדמיון, שבעצם אני לא יכול לסבול לא אותו ולא את הדומה לו ולא את הדומה לדומה. זה מעללי הדמיון. סוגיית סנדל המסומר במסכת שבת, מי שרוצה באמת להבין מה זה כוח הדמיון, את הפרעות של כוח הדמיון, גם את התיקון שלו, אבל גם את הפרעות, סוגיית סנדל המסומר, מסכת שבת, לפי פירושו של הרב קוק, באין היה. ונסתם ואין רודף, מובא באחד מספרי הראשונים, שיש איזו תופעה, אני לא מכיר אותה, אני חייב לומר, דווקא די מצוי, כן, בהליכות הטבע של בעלי חיים, תחביב, לא משהו מקצועי, אבל קראתי הרבה וראיתי הרבה סרטי טבע, ושם מסופר על איזשהו נחש שהוא ניזון מעופות מסוימים שחביבות עליהם במיוחד, עליו במיוחד, העופות האלו. אבל מכיוון שהעוף נמצא בדרך כלל גבוה על העץ, הנחש לא יכול לעלות לשם. מה עושה הנחש? הוא נמצא למטה והציפור מסתכלת עליו, והוא פוער את פיו ומוציא קצף. והציפור מסתכלת, ומרוב בהלה היא משתתקת ונופלת למטה. ישר לתוך הפה שלו. כך מובא בספר פנים מאירות, אני לא יודע של מי זה. כך מובא. כלומר, הציפור רואה את זה, הדמיון. טוב, הדמיון לציפור, אבל ממש היא מקבלת הלם, הלם. פשוט הלם. וכתוצאה מזה משתתקת ונופלת למטה, ישר לתוך פיו של הנחש. זה הדמיון. הדמיון. הדמיון מעצים ברמות שקשה לתאר, מצבים פשוטים בחיינו. זה יכול להיות פצע קטן, אבל בדמיוני, מי יודע אם זה לא גידול סרטני? מי יודע אם זה לא גידול סרטני? הדמיון מקבץ כביכול ראיות ודוגמאות, ומעצים דוגמאות שוליות של אותו אחד שהיה לו פצע קטן. אבל פתאום מסתבר שזה גידול סרטני. אתה יודע כמה הבחנות יכולות להיות פצע קטן כזה? ומה עם הבחנות השכיחות יותר של פצע כזה? שולי, זניח. לא ראוי לתשומת לב בכלל. אבל דמיון ייקח את אותם דוגמאות שוליות ונדירות, ויהפוך אותם לחזות הכל. ויהפוך אותך להיפוכונדר, שכל מחוש ולו הקל ביותר, זה כבר הסתיידות עורקים, זה כבר התפוררות, אני יודע איזה פרקינס או מה שזה לא יהיה. זה כוח הדמיון. ואז הוא מפיל אותך. הוא מהמם אותך, הדמיון. על ידי הציור הפראי הזה והמוגזם הזה הוא מהמם אותך. את מערכות הרגש. וכתוצאה מזה שמערכות הרגש נהלמות, כן? הלם. כתוצאה מזה אתה משתתק. אז אתה נופל ביד הדמיון, ביד הציור הדמיוני, ותתחיל לציית לו, כאילו המציאות היא אכן, אכן זו. יש דרשו, בפרשת בלק, יש דרשו שבלעם ובלק, האותיות הראשונות של שמותיהם, מה זה? בית למד. כן? אז אם מצרפים את הבית למד של בלק לבית למד של בלעם, מה מקבלים? בלבל. זאת אומרת, זה אויבי ישראל, שבעצם הם... איך הם מנצחים אותך? על ידי הלם. כן? זה כמו מישהו שרואה איזה כישלון שנכשלת, כישלון קטן. תסתכל איך נכשלת, בושה וכלימה, איך אתה לא מתבייש. הוא מהמם אותך, את הדימוי העצמי. הוא מוריד את הערך שלך לאט לאט, ואז אתה כבר לא שווה בין עצמך ואתה חוטא. זה בלעם ובלק. לחשוף את נקודת החולשה, להעצים אותה בדמיון, מבלי לראות את כל הטוב שיש לך, על ידי זה להפיל אותך. איך כתוב מגילת אסתר? להומם ולאבדם. אי אפשר לאבד את עם ישראל, אלא אם כן אתה לא מהמם אותם. וההימום הוא על ידי הכפשה, על ידי עין רעה. יכול להיות אירוע פשוט. אירוע פשוט. כל אחד מאיתן יכול לקרוא את אירוע פשוט פה בתוך הישיבה. אני יודע מה, איך סיפר לי אחד החברים בצבא שהוא היה הסדרניק. חזרו ממסע. הם חזרו ממסע. וכולם היו נורא יפים, ופתאום הוא בא למיטה שלו, את מי הוא רואה שם? את השומר שלא יצא למסע. לא רק שהוא לא יצא למסע, הוא גם ישן בתוך המיטה שלו. אז הוא תפס את השק שינה והתחיל לנענע אותו. תקום, תקום, אני רוצה לישון. הוא פשוט כעס עליו. אמר לי אותו חבר, שמה, באותו רגע חשבתי שאני הגרוע שבאדם. לא האמנתי שיש בי כוח כעס כזה. שזה יתעורר, חשבתי כבר, כל התורה שלי לא שווה. כל המאמצים שלי לא שווים. מה אני שווה? בסוף הוא התגבר על כך. ואמר לעצמו, אם יש בי עדיין את הכוח הזה, ובצורה כזו יכול להתפרץ, אני חייב ללמוד תורה אחרי הצבא. ואז הוא חזר לישיבה, ולמד איזה שנה, שנה וחצי, גם היום שהוא עובד, אבל הוא בעיקר לומד בעבודה. כן, איש ביטחון, הוא לומד, ככה שנים, שנים, לומד, לומד. בתוך הבודקה שלו. אבל זה הימם אותו. זה מסוכן. כשאתה נפגש עם חטא, ואתה לא יודע לשער נכונה, כן, את משמעות העובדה שחטאת, שערי תשובה פתוחים, ואין צדיק בארץ וכו', את כל דברי חז"ל, שאתה לא... אתה יכול ליפול. וזה כוח הדמיון. כוח הדמיון נכנס בדיוק בנקודות האלו, ומפקיע מידך את שיקול הדעת המוסרי, השכלי, הישר, ההבנה המדויקת של משמעות החטאים שלך. לוקח, מפקיע מידך את החשיבה הישרה, ומכניס את זה לתחום אחר לגמרי, של הגזמה והעצמה חסרת פרופורציה, שלא שייכת לשום חוק מוסרי אמיתי. לא לעובדה שהשם אוהב אותנו, ושערי תשובה פתוחים, כל הדברים הנפלאים והעצומים, הם כבר לא מדברים אליך, כי הוא יימם אותך, והכניס אותך לשטח אחר לגמרי, שלא יחופר ולא יסלוח לך על האבון הזה. הנה הדמיון. המחסום העיקרי שעומד בדרכנו הוא כוח הדמיון הפעיל שלנו. כמובן שהדמיון הזה מנצחים, רק באמצעות ברור חוזר ונשנה של עיקרי תורה, של אמת תורנית צרופה, כן? אמת תורנית צרופה, בכל סוגיה וסוגיה, שמתבסס בעיקרו על ניסיונות העבר שחווינו, כמו שהסברנו, כן? אותם ניסיונות עבר שלא פוקחו, אותם ניסיונות שמי שפגש אותה, את הניסיונות האלו, זה בעיקר כוח הדמיון, כן? החיבור והזיווג התמה שבין אירועי החיים לבין כוח הדמיון הפעיל והלא מחונך, הזיווג הזה יצר את אותם הרגלים וצורות הסתכלות על החיים, וזה מאז נהפך שולחן ארוך שלנו. בתחום אחד, תחום, שני תחומים, שלוש תחומים, כל הנהגת החיים יונקת מן הדמיון, למרות שזה באופן תיאורטי אולי אפשרי, אבל באופן מעשי, אין אדם שאין לו פינה ששמה הדמיון לא שולט. אין אדם כזה. גם אנשים שטועים בדמיונם. יש מקום ששם פועלים פי חוקי הטבע. בתור נגר, הוא נגר מצוין. הוא פועל על פי חוקי הטבע של הכרת העץ שעובד. הוא פועל שם לא בצורה דמיונית. בשאר התחומים כן, בזוגיות, במערכות יחסים, הוא מדומיין, חבל הזמן. אבל יש תחומים. לו יצויר שלא היה לנו תחומים, ששם אין שליטה דמיונית, לא היינו יכולים להתקיים בכלל. לכן יש לא רק תחום אחד, אלא הרבה תחומים, ששם בעיקר טכנים, ששייכים לכישרונות טבעיים של האדם, שם הכישרון שולט ברמה, ולא נותן לדמיון להיכנס, שם אנחנו מוצאים עדיין איזו שייכות לחוקי טבע פשוטים, שהאדם מתפקד כמו שצריך. אבל יכול להיות שבהרבה תחומים, בעיקר מוסריים, ששם הדמיון שולט ביד רמה. צור כאן.